הם חכמים דיברו על הרעבה, נביאים לא דיברו על הרעבה. זה בין הנבואה לבין חוכמה. זה מהותי. כשאנחנו אומרים שישראל נביאים, לא נביאים, מי נביאים? מדרגה של הנבואה. פירוש הדבר, שאנחנו יכולים להתרומם למעלה של הנבואה. יכולים להתדבק במה שמדרגת הנבואה יכולה לצליחה להתדבק. ומה התדבקה מעלת הנבואה? למשל, כשהנביאים מדברים על ימות המשיח, אז זה לא שמדברים בחוץ, אלא הם באמת מתכוננים לחיות את הידיעה בזה של ימות המשיח, עם כל השאיפות שלו, עם כל המדרגה המוסרית של ידוע של האדם, עם כל המדרגה של עם ישראל שלך ואומות העולם שלך לפי אבותם מינים. את כל זה, כשהנביא מנבוא, אז הוא חי את הזה, הוא כל כולו שייך לשאיפה הזאת, הוא כל כולו חי את המדרגה הזאת. זה לא יכול להתנבר. כשאנחנו אומרים שישראל נביאים, פירוש הדבר שעם ישראל חי בעצם את המקוריות שלנו, את הצד הפנימי, האידיאלי, האורימן של המציאות, שאנחנו למעשה שייכים להתדלקות ממשית בחיים האלוקיים במובן המקורי שלנו. מה פירוש הדבר? כשאנחנו עומדים בהר סיני ומופיעה בעם ישראל מדרגה כזאת שזכה לה בעצם רק משה רבנו, שפנים ופנים דיבר השם עם החיים לתוך האש. ומתוך זה אנחנו מתרוממים להיפגש עם מקור החיים שלנו, עם המציאות האלוקית. כשאנחנו נפגשים עם אותה מציאות אלוקית, מתברר שבעצם האומה בכללותה, כולה יחד, שייכת אל אותו מקור אלוקי. ומתוך כך מופיעים אלינו עשרת הדיברות. ומתוך כך מופיעים אלינו חוקים ומשפטים. ככל התורה הזאת, הכל מבטח ותרפיע, כמו שנבואה לנו בדברי משפט. מה משמעות הדבר? בעצם, כל התורה כולה, כל עשרת הדיברות, וכל התורה שמתפרטת ממנו, זה למעשה ההבאה של אותה מדרגה מקורית, נבואית, שהיא פסגת הנבואה, שאליה מגיעה האומה כולה, באחדות אחת, בשליחות שלמה. כל האומה כולה משתייכת לאותה מציאות מקורית, ואז כשמופיעה התורה כולה, התורה היא הבאה של אותה מציאות מקורית, של אותה הדרכה שבאה מאותו מקום אלוקי. ואיננו הזה שלמעשה כל פרטיה בדיבוקיה של תורה, זה בעצם הבאה של נבואה. הבאה של נבואה של אותו מקור אלוקי שחי בקרבנו, שממנו אנחנו חיים, הבאה של הנבואה כפי שהיא מתפרטת בפרטים מעשיים. בפרטים מעשיים, במצוות מעשיות, בדינים מעשיים, בסברות מעשיות. יוצא שכשאנחנו עוסקים בתורה, אנחנו עוסקים אמנם בדברים מעשיים, בדברים שכליים, אבל עוסקים בדברים מעשיים ושכליים שנושאים בתוכם את נשמת הנבואה, כל הזמן. נושאים בתוכם את אותה אחדות אלוקית שהופיעה בימי הר סיני. שהיא בעצם נוסחת בכל התורה ובכל המצוות את עוצמת החיים שלה. אז אנחנו עוסקים מצד אחד בדברים ממשיים, בדברים שאנחנו עוסקים בהם בצורה מסיבה, ואנחנו לא מתנדבים באותו הדבר, אנחנו לא כשאנחנו עומדים תורה, אנחנו לא מביאים ולא לא חולמים ולא עושים, אנחנו נמצאים שפויים לבעלי, עומדים שנשתה עליהם לטעתה, ואף על פי שאנחנו נשתה עליהם לטעתה, אבל כשאנחנו לגמרי בעולם המעשי והממשי, אנחנו הוגים ועוסקים למעשה בעולם של נבואה. והבאה האלוקית המקורית כפי שהתגלה במערכת החיים הממשית והמעשית. ולמעשה הדבר הזה מתאפשר, יכול להתאפשר רק בתורה. התורה שהיא בעצם כוללת בתוכה את כל ההבאה האלוקית בעולם הזה, היא יכולה להופיע במיליוני פרטים שכולם יביאו את אותה הבאה המקורית. כמו שכוח החיים של האדם הוא כוח חיים אחד, הוא יכול להופיע אותנו בכל האיברים ובכל התאים, בגלל שכוח כל כך אחד. אם הוא לא היה כזה, הוא לא יכול להופיע בכל האיברים והתאים. לכן אומרים לנו חז"ל, שמאז לפני התורה אין נביא רשאי לחדש מצוות מעשיות. נביא לא יכול לחדש מצוות מעשיות, יכול להגיד דברי נבואה, דברי חזון. כי נביא יכול להצטדק בחלק מהידיעה. אבל נביא לא רשאי לחדש מצוות, הוא לא יכול לחדש מצוות. כי להגיע למצב כזה של יכולת, להביא את המפגש של החיים המעשיים עם מקור החיים, ושיהיה מצב כזה שבתוך החיים המעשיים תופיע מציאות כל כך כללית ועד פרטי הפרטים, זה יכול להופיע רק מתוך מעמד הר סיני ורק מתוך נבואתו של משה רבנו שמלכה תביא בישראל כמשה, שרק במצב כל כך כללי ומושלם ואבסולוטי ושלם יכול להופיע כוח חיים כל כך חי וממשי שבולה את הכל מהמקוריות הכי שלמה עד היכולת לחיות בפרטי פרטים לנצח נצחים ולדורי דורות. שזה בעצם מדרגת הנבואה הזמה של עם של נבואה שהופיע בזמן מעמד הר סיני למתן תורה. אז זה בגלל שחזר אומרים שכל הנביאים של נבואה נבואתה מטעם הר סיני, כי לא יכול להיות שיש להם עצמם נבואה למעשה, כי הכל שייך לאותו מעמד עליון, ואז כולנו בעצם מפרים, מוציאים לפועל את מה שהוטמן בנו באותו מעמד של הר סיני. יוצא שלמעשה יסוד כל התורה ופרטיה של תורה שאנחנו עושים בהם, שהתורה היא למעשה מערכת שנושאת בתוכה נשמת חיים אלוקית אחת שלמנה לעם שנושא בתוכה למשך אותה נשמה, שגם הוא כולו בעצם הקריאת חיים אחת שמופיעה באומה כולה ובכל פרטיה. לכן חזר אומרים שמי החסר הבן אחד במעמד הר סיני לא הייתה לי כאלה שמוכה לעם ישראל, לא בסיבה. ולכן שכל אחד מאיתנו לומד תורה, לומד תורה מתוך ובזכות כל כלל ישראל. שאלמלא כל עם ישראל, לא היה אף אחד מאיתנו יכול ללמוד תורה. כמו שהשערה הכי קטנה שצומחת על שערות ראשו של האדם, גם שערה הקטנה יותר לא הייתה יכולה לצמוח, אלמלא שיש בן אדם חי. בזכות שיש בן אדם חי, יש גם את השערות הקטנות של ראש. ואין שערה או שערה, שאיננו מבטאת את כל החיים הזה שיש בכל העבר. רק היה שמשות הגישו שערה אחת בראש, כן? למרות ששערה דבר חיצוני לכאורה, זה לא יהיה מהדברים הזה סיפטיים של העולם. מנגד, ככה מבטאת. ולכן גם אם תפיסה, כשאנחנו עוסקים בתורה, אנחנו למעשה, בכל פרט בתורה שאנחנו עוסקים, זה למעשה הבאה, זה צליל, זה ביטוי, כמו מוזיקה, כן, צליל, שהוא למעשה מבטא חלק ממערכת אורגנית שלמה, ממערכת של נבואה מוחלטת, אבל נבואה עליונה, זה נבואה ששירות לעולם מלא, לעולם גערי, שמופיעה בהרבה הרבה פרטים, הרבה הרבה מעשים שכולם למעשה צלילים של אותה הבאה של אותו עולם גערי. ולכן כשאנחנו עוסקים בתורה, ולכן כשהתורה מופיעה באומה שלמה, מדינת ישראל, אז ממילא התורה זאת מערכת חיים שמופיעה למעשה בתוך העולם הזה את ההבאה האלוקית בחיים. לכן, גם שאנחנו בכל מצב שעוסקים בתורה, יש לנו מצב אלוקית אחת. אבל ההבאה השלמה של התורה יכולה להיות רק כשהאומה חיה. כשהאומה, מהמחתה, מדינתה, דרתה, בכל סבורי החיה. למי כל כך מופיעה בתורה, זה הבאה בחיים השלמה שהיא שייכת לתיקונו של העולם, לבירור הזה. שהמציאות כולה יורדת מאמת אחת אלוקית ממשית ואידיאלית שחיה בתורה שנוצר מכללים, מהלב, מהמקור החי עד כל מערכת החיים הציבוריים ועד כל פרטי הפרטים הגדולים יותר שמופיעים גם בתורה ממערכת המצוות של המלך ושמיטה ויובל ועלייה לרגל עד פרטי הפרטים של שבת, זמינים, נטילת הליים שכולה מערכת חיים אחת אלוקית. לכן, כשאנחנו זוכים בדור הזה לשוב חזרה אל ארצנו, משמעות הדבר שאותו כוח חיים כללי שאיתו התחלנו, שאמרנו, התחלנו בשבועיים, כזוכים, שאמרנו שנשמת החיים של מדינת ישראל, שזה בעצם מהווה יסוד כל התקופה שלנו, יסוד כל תקומת מדינת ישראל, ולכן הסברנו שלא יכול להיות שתקום מדינה אם אין בה נשמה. כמו שלא יכול להיות שיהיו עצמות יבשות שיתחילו ללכת פתאום להתחבר אחת בשנייה. כי אצלנו הדברים לא מצליחים לעשות הפיזי החיצוני, אין דווקא פיזי חיצוני, אלא הבגרות נקלה מאיתנו נשמת החיים הכלים, ונשארו בנו אחרי כיסאי חיים, וציפייה לשבועה עתידית. וכשאנחנו חוזרים לארץ ישראל משמעות הדבר, שכוח החיים הכללי הזה, שמתאים לכוח החיים האלוקי האידיאלי, הוא חוזר ומופיע בתוכן. וכשהוא חוזר ומופיע בנו, בטבע הדברי חוזר. והטבע הבריא שלנו זה הטבע של אהבת השם לפי שלנו. הטבע של הצמאון האידיאלי המוחלט שרוצה להתגלות בכל מערכות החיים כולן. ולכן בזמן הקלטר אנחנו צריכים ללמוד את התורה, נגיד לאן, את התורה שעוסקת בעבונת החיים בעבונת חדשה לגמרי. כי מי שבבור הזה להבין את החיים מתוך אותו טבע אידיאלי כולי, ולהבין לא את עצמו, לא את הדור, לא את הקיוטה, לא את הפסיכולוגיה שלו, לא מה הוא רוצה מעצמו, שום דבר לא יכול להבין. לא את הכלומים ולא את הפרטים, הוא יכול להבין על פי הדמיונות החיצוניים שלו, על פי הסברות האינטלקטואליות. אבל כמו שנשמת החיים של האדם, צריכים להבין רק על פי מפגש עם החיים, כך את העולם האידיאלי, האלוקי, אפשר להבין רק עם מפגש עם אותו עולם אידיאלי מתוך התורה האידיאלית שעוסקת בזה. ולכן, זה המדרגה של האמונה, של מפגש האמוני, חדש, הגדול, שאיתו אנחנו זוכים בעזרת השם להיפגש בדור שלנו, שחוזרת ומתעוררת בנו עבר מדרגת אמונה כמו בזמן בית ראשון. כמו בזמן תקופת הנביאים, שזאת המדרגה הכללית, השלמה, שחוזרת להופיע בנו, היא מתנוצצת בתוכנו באותן נטיות אידיאליות של גבורה ומסירות נפש שיש באומה. שאומרה, הן צריכות הרבה הפריה והרבה הבנה לבית תלמידי חכמים, שמוסרים את נפשם לגזור בתורה, ולהבין לדבר שהם לחיות את אותה שאיפה, ולמוד אותה לגבור התורה, ולבנות את אורחות חייהם במסירות, גם בבניין של דרך ארץ שקדמה לתורה, וגם בעמל של תורה, בפרטי תורה ובקרותיה, שרק על ידי העמל הזה, בקניין הזה, נבנית בנפש האדם הנטייה התחילית אחר בבריאה, ומתוך שנבנית מלבד תלמידי חכמים גדולי אמונה, מתוך זה יונרת בנטייה הזאת ומתבררת בכל האומה כולה. על ידי זה האומה כולה שואבת בעזרת השם כל זו גבורה, להבין ולהיפגש עם מדרגת האמונה החיה, לא אמונה נגדה, ולא אמונה חיצונית, ולא אמונה רק על ידי סברות חיצוניות ולא כל מיני אמונות חיצוניות ואפלות, אלא אמונה חיה שמפגישה אותם עם האידיאל האלוקי, עם הבאה האלוקית החיה, שמופיעה בכל ואז הדור שלנו שהוא חופה מהדורות, שהוא הדור שכולל את כל הכל יחד, שבו צריך ללמוד את כל הדברים בכללות אחת, להבין אותם, להבין את ההופעה הלוקית האחדותית, החיה הזאת, ללמוד את התורה בצורה הזאת, שנתבדש עם אותה הופעה הלוקית, ואז המציאות הזאת תאיר בנו, גם בכללי תורה, גם בפרטי תורה, גם בעזרת השם בהכרות הנפשיות שלנו, גם בפסיכולוגיה הכללית והפרטית של כל אחד מאיתנו, שמתוך ההבנה הכללית כל אחד מוצא את הנטייה העצמית שלו, את הביטוי העצמי שלו כמו איבר בגוף האומה החיה, זה בעניין החיים שלהם, שאותו אנחנו בעזרת השם מבררים, וזאת בעזרת השם הופעת האמונה החיה, שמופיע מתוך המקוריות הפנימית שלנו, דרך התורה, עד כללי המפרטיה של התורה הזו. ומתוך הבירור הזה בעזרת השם, בגלל שלמוד את המערה, נתיב התורה, שהוא למעשה מברר לנו בעזרת השם את הדברים
תקופות הראשונות של ההיסטוריה, לפי התורה. נכון לגן למשמעותה, למרות שדברים נסתרים, נעשה בראשית. נורא הוא בצד הכללי שלהם. כן? נדבר לכם. אנחנו רוצים שאדם הראשון בהתחלה מצוי בגן עדן, כן? מה זה גן עדן? זה גן שיש בו כל עצים, כן? עצים מעניינים. למשל, עץ החיים, ויש בפנים עץ הדעת טוב ורע, והקדוש ברוך הוא אומר לאדם, מכל עץ הדעת נכון תופל, יש מצווה לאכול מכל עץ הדעת, כן? אברהם, נכון, מצווה לאכול דבר ראשון רע. ורק מעץ הדעת טוב ורע לא תאכל ממנו. העץ קיים, נמצא בתוך הגן, אבל משום מה, מעץ הזה אסור לאכול ממנו. אני יודע, קיים ועשור אותנו, כן? מה לדעתו? זה האיסור. ויום החול הוא לא מאוד תמוד. כן, צריך להבין מה קורה האמיתי, ביום שאוכלים מעץ הדעת, מה האמיתי? הוא כבר שנה יוצא לראה, ונפקה את הדבר, נשאר להתערב על הראשי, ואיפה שנה, שמקיף את כל העולם, כל הכיסויות כולן, צריך להבין מה המשמעות של הדעת. אז יש מקום להבין שאת כך שאת כזה. באופן נורמלי, אם המציאות הייתה מופיעה בצורה האמיתית שלה, בטבעית שלה, בטבעה שלה, אז כל כוחות החיים היו למעשה מופיעים כמופיעים ממקום אחד, מהוויית חיים אחד. וכוחות החיים היו מופיעים בכל טבעיותה ובכל עוצמתה ובכל הפעתה. אין סיבה שלא הופיעו בהצריה גדולה, בהתעצמות גדולה, ולא מכשולים ולא מעצורים, מתוך הרמוניה הפנימית, עמוקה, שבאה מתוך תגעה אחד, שמחיה אותה. זה למעשה היה האדם הראשון בגן עדן. כל עצי האדם, במקום האביב, כמו שאמרו שלא עצים שישים, ובעצם כל כוחות החיים, כל ביטויי החיים, כל כוחות החיים, מופיעים בגן אחד, מתוך ארמונה פנימית אחת. בוא, חיים נגדלים, והתפקיד של האדם הראשון היה לפתח את הכוחות האלה, לפתח אותם, לערבב אותם, מתוך אותה מציאות אחדותית. ואין שום בעיה לפתח אותם עד מלבד, ואתה משלול האומים מבחינה זו. זאת אומרת, אין פה מעצורים במעשה שצריכים להגן אותם. מצד זה, שכל הכוחות מופיעים מתוך המקום הפנימי שלהם. אנחנו יודעים שבאמת. הכל איתנו. ומה הרמב״ם למורה נבוכים בהתפלה? כבר יש דבר מעניין, שאנחנו רואים שאדם הראשון, בזכות זה שהוא חטא, ואיך אמר לך, נראה לו את הטעם, לא יודע מה שהוא אמרו, שרדה שלנו. לראות. אז בכל הבאה, נהיה מסכים יותר, מסכים. אז מה, זה לא נהיה, שרדה, אז מה, תזכות? אומר הרב המורה לבוקדים ואומר לו כזה, להבין מה משמעותו. כלומר, שאדם הראשון בגן עדן, לא היה פחות חכם, אבל הוא ידע מה זה אמת ומה זה שקר. לא היה אצלו עולם אמיתי, עכשיו היה שקר, עולם של שקר. לא היה אצלו עולם של דמיון, עולם של טוב ברע, עולם שאתה נמצא בכלל נהיים הפיצונים של הדברים. לא היה את האמת על הדברים. ברגע שאדם אחר מעץ הדעת, נוצר אצלו בעולם של הכרה של הטוב והרע במובן החיצוני שלו, מצד הנגיון שלו. מה הכל? מסביר את הדברים קצת, כמה שאדם עושה, הוא אומר לך. ובאמת, כל הכוחות לומדים זאת המקור האחדותי שלו. ואז הם מופיעים בצורה הכי טהורה, הכי אמיתית, עם כל הצורה הגדולה שלו. עכשיו, שכל הכוחות לומדים לכל הדרכים, מופיעים בהתחלה כדבר אחד. אבל היופי הרי מופיע כשאתה רואה דברים רבים, אז היופי מופיע. ההתגמנות והתפרטות הדבר. לכן, בתוך הגן יש עץ הדעת. מה התפקיד של ראש עץ הדעת? הוא יושב בתוך הגן. הדעת זה ההכרה, הוא פועל את ההגדלה בין דברים.